מכה י' ח'. איפה מישל? שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. איזה בחור?
בחור הזה...
יש שלוש ציעות, כן? בקיצור, וזה לא במקרה, כן? זה לא במקרה שיש שלוש ציעות, זה לא שבמקרה מישהו פישל, אלא זה בגלל שרוח האדם בנויה משלוש נטיות כאלה בכלל. כך שאי אפשר לבטל אחת את השנייה ולהגיד זה שטויות, כי אפילו אם אתה צודק שזה שטויות, אבל זה קבוע בנפש האדם. כגון למשל יוסף. יוסף, האחים החליטו, אדם כזה צריך להרוג. אז אולי נהרוג אותו? לא, לא נהרוג אותו. למה? נראה מה יהיו חלומותיו. כי הרי בכל מקרה, גם אם אנחנו נהרוג את יוסף, יקום עוד יוסף. כן? הרעיון שהוא נושא בקרבו יופיע באיזשהו שלב. אז אי אפשר על ידי שנהרוג אותו, ניתן לו את הצ'אנס. נראה מה יהיו חלומותיו. בסוף יתברר שיוסף לא צדק. אבל לא משנה. כן? אומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו שמוכרחים לייחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא סויג דרכו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, עומדת כצר למחנה השנייה. לא. לא כדאי להרוג אותו, כי ממילא יהיה עוד אחד כזה. אז ניתן לו את הצ'אנס. נכון. הקודש, האומה והאנושיות. זה שלושת הכוחות. אנשים שבאים בשם הקודש. הקודש זה מה שחשוב. מהו האדם ללא קודש? הכל זה זבל. איך אמר סולז'ניצין? כל הצערות של העולם זה בגלל ששכחו את אלוהים. זה הכל. עד כאן דברי קודשו. האומה, יש כאלה שאומרים, הכל זה בא מאגואיזם. כל הצערות של האדם, זה בגלל שאין אידיאל לאומי, אין רעננות, אין אנשים נאמנים לתרבותם, לאדמתם, למולדתם. שלישית, האנושיות. מה אכפת לכם? לא קודש, לא לאומיות. העיקר זה האדם, הומניזם, כלל אנושי. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא, מורכבים מהם. הרי כל אדם יש לו איזשהו יחס אל הקודש, יחס אל האומה, יחס אל כלל האנושות. זה לא דברים מקריים. עצם העובדה שאתה חי בעולם הזה, אתה חי כבר בשלושת המישורים האלה כאחד. איך שהן מניותיה של הרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אלושיים, שלא תהיה מורכבת משלושתם. יש לפעמים מה שנקרא התגברות של זה או התגברות של זה, אבל רק אחד או רק שניים בלי השלישי אין דבר כזה. ההתמזגות הדרושה,
קודש,
קודש זה חיים אמוניים, חיים אלוקיים. אתה חושב על הבורא ואהבת לרעך כמוך. למה אתה אוהב את רעך? הקדוש ברוך הוא אמר, כן? זה הקודש.
למה אתה נמנע מלהגיד דתיים?
במקרה הזה הכוונה דתיים, כן, בהחלט. בהקשר המצומצם הזה זה דתיים. כן. הקומוניזם.
בתפיסה האידיאלית שלו לפני תפיסה הכל, אז הוא
אומר להיות חלטי. זה מה שאומר כאן, לא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים כזה. כן? הוא אומר, זה 70 שנה אפשר לנסות. לא יותר מזה. כן? עובדה. נפל. כן. ההתמזגות הדרושה. אגב, גם בתקופה שהקומוניזם היה בכל תוקפו, האומה הרוסית הייתה אומה נוצרית באופייה. גם האתאיסטים שבהם. לא, גם מי שהיה אתאיסט ממש. אבל זה מתוך הבצק שמנו הם בנויים. זה הבצק הנוצרי. כן, זה כמו שאדם אומר, אני חילוני. כן, אבל חילוני של איזה דת?
כן? יש אדם שהוא חילוני כי הוא לא יהודי דתי. יש אדם שהוא חילוני כי הוא לא נוצרי דתי. יש אדם שהוא חילוני כי הוא לא מוסלמי דתי. כן?
אבל
יש ניסיונות, אבל זה לא הצליח מעולם. לא, לא, לא מצאנו ציבור של חילוני. כן, אין דבר כזה. כן, אבל בעל כורחו אדם בנוי מאיזשהם נתונים תרבותיים ראשוניים שהוא יונק מהם את מושגי החשיבה שלו. זה לא משנה, היחס שלו לקודש קיים, קיים בצורה זאת או אחרת. זה נכון, יש דת קומוניסטית, אבל זה לא יחס אל הקודש. אבל יש בתוך החברה הקומוניסטית יש ממד אמוני עמוק. לא מצאנו כזה דבר, שום צורה קבועה של חיים אנושיים.
אם משפחה מסוימת מחליטה להיות חילונית ולגור באיזה אי בודד, והילדים שלהם לא גדלו על איזה שהם ערכים תרבותיים, חוץ מזה שהם יודעים שהם חילונים,
אז מהר מאוד תהיה עבודה זרה.
ואז מה? ואז אתה אומר שזה לא לגמרי חילוני.
אז זה עבודה זרה, זה לא חילוני.
ומנהל לך שתהיה עבודה זרה, לא הבנתי את זה.
כי זה מה שעשה תמיד האדם באיים האלה.
אתה אומר שהאדם בעצם אין לו חופש בחירה.
יש לא, זה הנתונים שבהם הוא פועל, אין לו בחירה על הנתונים. מה הוא יעשה בנתונים האלה, זה בעיה שלו. כלומר, אין לי נתונים האם להיוולד להורים שלי או להיוולד להורים אחרים. זה נתונים, זה גם מה אני עושה מהעובדה שיש לי הורים כאלה, מה אני עושה מהעובדה שיש לי גוף כזה, או שאני שייך, שאני נולדתי בתקופה כזאת, זה כבר חופשי לחלוטין. זה תלוי אך ורק לי.
זה לא טענה שאנחנו היינו רוצים לראות. לפעמים כנגד העולם החילוני, שבעצם
החילוניות
זה
היעדר,
זה לא
כן, כי צריך להבין, הדת היא גילוי אחד של תרבות שלמה. הנצרות זה כל אירופה? לא. אירופה זה דבר גדול שייצר גם את הנצרות וייצר גם את האירופאי החילוני. אבל כל זה זה אותו בית יוצר. לא, עד כדי כך לא. אבל זה לא פלא, למשל, שהפילוסופיה היוונית היא הייתה מה שהייתה בסוף. יש, למרות כל הניסיון של הפילוסופים הקדמונים להתנתק מן המיתולוגיה, אנחנו רואים שהם נכנסים אל המיתולוגיה בדלת האחורית. הם אומרים בסופו של דבר את אותו הדבר בלבוש מאוד מאוד מופשט ומאוד מצוחצח, אבל למשל ההפרדה בין החומר לרוח אצל אפלטון היא המשך ישיר של תורת האלילות, פשוט של המאבק בין האלים, בין האלים לבין האדם. או למשל, אני יודע, המחשבה של אריסטו שהשמיים חושבים עם בעלי דעה והשכל, זה לקוח ישר מן האלילות. וכל זה מוכרח על ידי הסברים פילוסופיים עמוקים. או למשל, אם נראה, למה אתם מדברים על פילוסופים לטיניים ופילוסופים אנגלוסקסים? למה? כן? בדיוק. נכון.
מה בא בדיוק? שזה כאילו יותר קרוב לנצרות, לא הבנתי.
מה?
למה באמת לטיניים?
זה מראה שיש יש יש אופיים קבועים אצל בני אדם, אפילו במחשבה החילונית ביותר של ימינו. כן, רואים את ההבחנות האלה של היידגר. פעם אמר שאי אפשר מישהו רצה לתרגם את אחד הספרים שלו בגרמנית לספרדית, אז הוא אמר זה יהיה קשה מאוד, כי שפה לטינית לא יכולה להביע אותי. מה היידגר? דרך איזושהי שפה מיוחדת. או למשל אפילו קאנט. קאנט שמדבר על כללים של המוסר, כללים מופשטים של המוסר, סך הכל כשרואים על מה הוא מדבר, אז הוא מדבר על הנימוס הגרמני של התקופה שלו. בסופו של דבר. בואו נחזור לנושא של הדמות.
כן. הרי זה לא יכול דווקא להפוך לבן אדם דתי שחסר לו את האמונה, כי אפילו לא קיבל.
אני אמרתי בהתחלה בעבודה זרה יהיה. כן, אבל לא חייבים דווקא עבודה זרה. אפשר גם אמונה אמיתית.
רואים היום, רואים את זה בתור משפחות שממש
עצמי,
שלא מבינים מה קורה
לילד שלהם, שיש בצורת אמונה. כן, כי זה חיסרון בעומק האמונה שיש במשפחה, כיוון שהאמונה הפכה להיות קודש בלבד, זה מה שהרב כאן אומר. כיוון שמתמקדים רק לממד הקודש, והממד של אומה או אנושיות חסר, אז באים למלא את החסר במקום אחר. זה מין יציבות כזאת. יציבות. סטביליטי. הלאה. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידים. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, הולכים הם ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. כן? הרי אם אנחנו רוצים שאי פעם משהו יתקיים, צריכים למזג את שלושת הכוחות האלה ביחד. ואם אנחנו רואים בעם ישראל שאלה שיש להם רגישות לקודש, אלה שיש להם רגישות לאומה, ואלה שיש להם רגישות לכלל אנושיות, נבדלים זה מזה ונלחמים זה עם זה, אז אנחנו צריכים מיד להציל את עם ישראל מסכנת כליה. צריך מיד להתחיל להסביר. יש איזה מכתב שכתב הרב צבי יהודה קוק ביותו בן 15 ליוסף חיים ברנר. שמעת על יוסף חיים ברנר? אז שם הוא כותב אליו, כן, הוא כותב לברנר, אני שולח לך איזה ספר קטן שכתב אבא שלי, מקווה הצום. אגב, ברנר מאוד התפעל מהספר. ושם הוא מסביר לו קצת מי זה אבא שלי.
יש שם מבוא יותר רוח מהספר עצמו.
כן, כן. אז הוא אומר, האבא שלי זה אדם גדול, הוא רב, חשוב, אורתודוקסי, הוא תלמיד חכם, גם צדיק וגם מקובל וגם יודע כל הפילוסופיה, ואבא שלי הוא ראה שיש הרבה פירוד בתוך עם ישראל, והדבר הזה כואב לו מאוד, והוא הבין שכל הפירוד הוא בגלל שאף אחד לא מכיר את השני, ולכן הוא החליט ללמד את כולם מה יש אצל השני. זו, בשביל זה אני שואח לך את הספר הזה. אז מה שאומר כאן, הננו נקראים לבוא להצלה. יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. כל אחד יוכל בקלות למצוא מה לא בסדר אצל השני. זה קל מאוד, לא?
כן, זה לא מקל.
והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים, נשמע מזה. כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים. בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. כלומר, אל תתפלא שיש צד שלילי אצל השני. כי השני הוא שלילי בגלל שהוא חלקי. זה לא שהכוח עצמו הוא רע, אבל זה בהכרח שיהיה משהו רע בכוח מבודד. בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. גם בקודש זה ככה, גם בחול זה ככה. הכל נכנס תחת קו המידה והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל. אחד יש לו יותר מדי רוח הקודש, אחד פחות מדי.
זה לקוח
מ... אני אגיד לך בדיוק איפה. כתוב ויקרא רבה, פרק תדווה, מה? ויקרא רבה, פרק תדווה, מה? אתה לא זוכר? אבל, כן. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד לפחות לאותה האישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת. מבנה הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו, מתחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. מי את, מה דעתך? מי אתה? אני נגד. כן? לא משנה מה, אני נגד. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחד לשלילתו של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם. אולי תלמד קצת את הרב קוק? לא, לא מעניין אותי. אולי תלמד, לא, זה אסור להגיד. ובאופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה מתמוטטת, והיא הולכת ונהדרת על ידי מה שנעשית עדרים עדרים. גמרא בסוטה, כן? והאמת תהיה נהדרת בזמן עקבות משיכה. חז"ל אומרים, מה זה נהדרת? נעשית עדרים עדרים. גם בסנהדרין, זה ציטוט של משנה בסוטה.
זה מחויב
המציאות. כן, מחויב המציאות, אבל זה גם מצייר. כל אחד יש לו קצת מן האמת. יש עדרים עדרים. אתה רוצה לדעת את האמת? תלמד אצל זה, אצל זה, אצל זה, אצל זה, אצל זה. איך אפשר ללמוד אצל כולם? אני מבולבל לגמרי. אני יקרוע בין עולמות. זה משהו אחר, אבל איך אני יודע את האמת? תעזוב אותם, מה איתי? כן, זה גם בעיה. האמת היא עדרים עדרים. כן? לכן הרב ציודה פעם יצא בכל קורא. אני מתחנן לפני חי בני עמי, לכל מפלגותיו, שלא יחשוב אחד מהם שכל האמת היא אצלו. אם אחד יחשוב ככה, אז זה יהיה אסור. כן? אז ירבו מלחמות, פירודים וכו'. ולא רק שירבו מלחמות, זה גם לא האמת. האמת נמצאת אצל כולם. לא שומע. אצל כל אומה ואומה יש חלק מן האמת. ולכן זה הרשעות, כן? הרשעות היא החלקיות, זה מה שהרב גם מסביר, גם בתוך האומה. כן? כשאתה לוקח איזשהו ניצוץ של טוב ושל יופי ושל אמת, ואתה מפריד אותו מן הכלל, אז זה הרשע.
אין עניין להצביע למפלגה מסוימת.
מה?
אין עניין להצביע למפלגה.
הנה פה יש הצבעה. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו.
המצביעים להם.
האחת, האורתודוקסי. אה, אתה אומר להצביע בכנסת? כן,
זה מה שגם הרבי מלובביץ' אמר, שבעצם עשה...
הרבי מלובביץ' בזמנו לא רצה להגיד בעד מי להצביע, חוץ מהבחירות האחרונות.
בגלל זה.
כן, הוא אמר, אני כלל ישראל, כן?
כן.
טוב, ממילא, הרי הוא לא מצביע. אבל הוא אמר תמיד, צריך להצביע בעד המפלגה הכי דתית. ככה הוא אמר. אז כל אחד מברך... מה?
אז כולם הצביעו בגוד ישראל.
לא, הרב זווין, שהיה חסיד לובביץ', היה מצביע מפד"ל. כן, בגלל זה. אבל הרב מלובביץ' אמר באמת, אני לא... כן, והיה שיטה בזה, יש שיטה, מה?
לא, יש שיטה שמה? שיטה שמה?
לא, זאת שיטה של הרב מלובביץ', זאת אומרת, אני שייך אל כלל ישראל. הרב זווין, זצ"ל, אישים ושיטות, היה חסיד חב"ד, היה חסיד חב"ד, והיה מצביע מפד"ל, כן. ושאלו אותו, מה עם הרבי שלך? הרבי שלי אומר להצביע למפלגה הכי דתית. ככה הוא. אגב, יש לציין שבחב"ד היו כמה שושלות מקבילות באיזשהו שלב. היו כמה שושלות מקבילות. היום יודעים רק על שושלת אחת. אבל האמת היא, מי שקורא בספרות שלהם יודע שהיו כמה שושלות. ואחת השושלות הייתה ציונית. והיא נפסקה באיזשהו שלב, והרב זווין היה שייך לאותה שושלת. החסיד של ידה שושלת.
יש איזה מאמר מפורסם שכתב אחד הרבנים.
כן?
שמה? המאמר הזה, על החובה ללכת...
לצבא, כן. כן, כן, כן.
הם לא שמרו את זה.
אני לא יודע אם לא שמרו. מי אמר שלך שהם לא שמרו?
מי זה הרב זווין?
כן, זה גם.
הישיבות
חדש לא בסדר, אז מה?
אלה הם חזרו בתשובה, אלה שראיתם. עדיין לא הספיקו לא ללכת.
טוב, שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. הרי עד איזה שעה זה?
עכשיו.
עוד שתי דקות, נכון?
עד רבע. עד ארבע.
שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקנאה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. בעד מה אתם? אנחנו בעד הקודש. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת, בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. כן? מה אתה? אני ציוני. שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חייה הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה, בן גוריון. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה, את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים. כן, סך הכל, אנחנו לא נגד גויים, יש לה גם דברים טובים. באותה המידה שהיא מכרת שהיא טובה, הוא נאותה גם לה. כן, דגל, כן, למנו דגלים אצל אחרים, כן, זה טוב. צבא, כן, למנו חוקי צבא אצל אחרים, למה?
זה אחד הדוגמאות, הרב זינגר, בן גוריון, הצד השלישי.
הצד השלישי? אני קצת מתפלל. מה? כן, כן, בסדר, לא, אבל הרעיון בימינו הדגל למדו את זה מהגוי. השלילית, בסדר, יש כמה צדדים. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעת עקיפה בחוגים רחבים. היא איננה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. אפשר לומר, בימינו, מה שנקרא ליברלי. כן? כלומר, או שולמית אלוני. דוגמה לדבר הזה. כן? מה? כן, כלומר, מי שבעד שייכות לתרבות הכללית דווקא. לא, לא ליברלים אלה. לא התכוונתי ליברלים שבליכוד. התכוונתי למשל שינוי. שינוי מפלגה ליברלית, מבחינת השקפת עולם. כן? אנון רובינשטיין. אם אנחנו נחוקק חוק כזה, זה יבדיל אותנו מן העולם הנאור. עוד כמה ביטויים כאלה. כן? העולם הנאור זה בחוץ. כי הדת מופיעה במהלך ההיסטוריה כדבר נבדל. כן? באמת, זאת שאלה, השאלה שאת שואלת, הרב עונה עליה בעמוד הענבט, בפסקה המתחילה במילה מובן. כן? שם הרבה.
אולי זה לא נכון להגיד כאן דת, כי דת דווקא יש בה הרבה עניין של הלכה קיומית. כאן אני מדבר על קודש שמעבר לזה.
מה זה דת? דת זה מה? אתה תענה לי על הצרכים הדתיים שלי. אני רוצה שיהיה כשר כשאני הולך לצבא. אני רוצה שיהיה מקווה בשכונה. אני רוצה ש... בספר תורה ובית כנסת. אני רוצה תפילין.
זה קודש.
זה כלי קודש. שיהיה חזן, שיהיה בית כנסת מרכזי בירושלים. אני רוצה, כן, נכון. זה קודש. ודאי, היהדות זה לא רק דת. כן. היו ביחד? כן, היה פעם אחת, אבל זה היה מחוץ להיסטוריה, זה במדבר.
מה היה ביחד? מה?
שלושת הכוחות. במדבר. בימי משה. משה היה... משלמה. כן, קרוב לזה. נכון. בארץ היה בימי שלמה משהו דומה. אבל נאמר ככה, התוכנית של היהדות מעולם לא הוגשמה. בימי משה, כן, היה אדם אחד. משה היה גם מלך, גם כהן גדול, גם הסנהדרין כולה, וגם גדול הנביאים. כן? הוא הכל ביחד, ואישיות אחת. אבל זה מחוץ להיסטוריה, זה במדבר. אבל בהיסטוריה הממשית, מעולם לא הוגשמה התוכנית של התורה. מה? בגלל שכל... לא, לא. הפירוד הוא מטבע המציאות. כי המציאות היא גלות מהאידאל. ובעצם מה שאת שואלת כאן, האם יש איזה צד טוב בפירוד הזה? אז תראו, באורות ישראל...
אפשרות בכלל שזה יתאחד.
בעמוד קוף ממתת. בעמוד קוף ממתת, יש קצת התייחסות למה שאת אומרת.
סימן. סימן. תוכל לגיד...
השואלת, היא שואלת מאיפה בא הפירוד? כן, מאיפה זה שאף פעם לא מצליחים להתאחד? כלומר, למה עד עכשיו לא הצליח? מה אתה אומר? אנחנו גולים רחוק מבית הבורא. עצם העובדה שאנחנו נבראים. הבריאה זה להיות בחוץ. בערבית, ברא, מה זה? החוצה. כן? ברא, אם כן בחוץ. בערמית גם, ברא זה בחוץ. גם מההתחלה, כן. גם ב-DNA יש ארבע נוקליאוטידים בהתחלה. כן? ארבע נוקליאוטידים.
לא, אני יודע, אבל אני יודע שזה לא נכון, בגלל
מה. טוב, מה? יש ארבע נוקליאוטידים?
בהתחלה יש אחד.
מה? לא, יש ארבע סוגים של נוקליאוטידים.
ב-DNA.
זה מה שהתכוונת.
ארבע סוגים.
ודאי.
יש הרבה יותר מזה.
סוגים יש
ארבעה.
כן, זה מה שאמרתי. סוגים. עמוד קוף ממתת. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. יש משהו טוב בשנאה. וואו.
השבוע
אנחנו נבין אותו. כן? איך אפשר להבין כזה דבר?
להתעלות.
כלומר, ודאי, שנאת חינם כשלעצמו, זה גרוע מאוד, כן? בגלל שנאת חינם, חרב בית שני. וזה שטן שמרקד בתוכנו עד היום הזה, אומרת הגמרא, ואי ווי, מה יהיה עם שנאת חינם? הרב אומר, אבל צריך שהמידה הזאת תתעלה. מה זאת תתעלה? להעלות אותה לשורשה, לראות מאיפה זה בא. אז בואו נראה. כן, לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. צריכים לפתח אורות גדולים להבין ולהשכיל שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. זה טוב שנפרדים.
זה מה שראינו סנהדרין, אבל
למה?
מתוך זה מבררים את האמת בכל צדדיה.
ודאי שזה בדיעבד. זה בדיעבד. זה בדיעבד. זה לא לכתחילה. זה ברור, מה? אתה רואה? היא אומרת שזה ברור. לא הייתי צריך להגיד את זה. אבל תראו, אני לא רוצה לקרוא את כל הקטע, כי זה... שורה שלישית לפני הסוף, ונמצא, זו המילה האחרונה, כן? ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות, וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות. כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, אם אתה תדע שזה שהשני הוא נפרד ממך, זה טוב, כי זה הוא לא עושה לא. עבודה חשובה, ואתה תעשה עבודה חשובה אחרת, אז כבר אין מרירות, אין כבר שנאה כל כך. ושהם יחד משכללים בניין הדעד, ומתקנים את העולם, ואז לפי התרחבות הידיעה תגדל אהבה, כפי הערך של גדולת השנאה.
אז כבר אז לא, לא, כבר אז אין שנאת חינם.
הרגע, הרגע.
אם אתה נותן מקום לצד השני, אז אין שנאת חינם. אז לי יש דעה ולך יש דעה, זה טוב מאוד.
כן, אבל הרגע, הרגע.
לי יש חלק באמת ולך יש חלק באמת, זה עוד יותר טוב.
זה
מתחיל
שנאת חינם,
כי זה... לא, אבל זה מה שראינו בסנהדרין.
זה שתי זוויות שונות.
נכון, זה הכל לגיטימי. למה חרב, למה חרב בית המקדש? בגלל שלא נתנו עוד השני את להביע דעת או לא. זה שנאת חינם שהייתה.
תראו, הקהל לא מוצא את זה בגלל הלחץ, אבל...
משהו להלך לשורשו.
תראו, לא, טוב. אני כעת לא מוצא את זה מפני הלחץ של הזמן, אבל מה שהרב אומר שם, נראה כזה דבר, זה לא רק טוב שהשני הוא נבדל ממני. זה גם טוב שהשני שונא אותי.
כן?
כן. כי אם הוא לא היה שונא אותי, הוא היה יודע שאני צודק.
אז הוא לא היה דבק בדעתו.
ואז הצד הטוב שהוא מסוגל לפתח אותו על פי כישרונו הוא, לא היה יוצא לפועל. לכן טוב מאוד שהוא לא מסוגל לראות כמה אני צודק כשאני מבקר אותו. כי ככה הוא יוכל סוף סוף לחשוב שאני אידיוט, ואז כל הדברים הטובים שיש אצלו יצאו אל הפועל. אחר כך הוא ילמד אהבת חינם וידע שהוא יכול לפתח את כוחותיו הוא בלי להשתעבד לגמרי אליי. ואז הוא יוכל לשאוב ממני את הטוב, וגם אני אלמד את זה, ואז אני אשאב ממנו את הטוב.
מה ההבדל בין זה ושל
כל... אז למה חרב בית המקדש? מה היה רע שם?
למה שחרור?
כי שנאת חינם, שנאת חינם זה מחריב את העולם, ולא הייתה כל מה שאנחנו מדברים. אחרי שזה קורה, אני רוצה להסביר למה זה בכל, מה הצד הטוב שיצא מזה. כן, בסדר. אז הצד הטוב היה שכל הדעות האלה התגבשו.
גם שם.
אבל יש, רגע, כשאני אמרתי צד הטוב, יש גם צד הרע, נכון? צד הרע שזה בדרך אגב זה גם מחריב את בית המקדש. זה קצת בעיה. מצד שני, נגיד לבישול אלפי שנים, יש לזה קצת ערך, כי יש הרבה דברים שהתבררו אז.
הרב רומז
זה למשל צדוקיות לעומת פרושיות וכדומה. הרבה דברים התבררו. חבל שזה קיבל את הצורה הזאת. בית שמאי, בית הלל, ביררנו כמה דברים. בדרך זה עשה הרבה שטות.
הרב רומז לזה שבעולם הזה אין אפשרות לאחד את שלושת הכוחות האלה.
לא אפשר, אבל זה לוקח הרבה זמן. אנחנו בשלב של ההתאחדות, שזה נדרש. בוודאי, בוודאי. מה ההבדל בין זה לבין השבתאות? השבתאות אמרה את זה לכתחילה. הוא שואל מה בין זה לבין השבתאות?
היא לילת
הרע. היא אמרה לכתחילה. אם ידעת למה שאלת.
למת למת זכות עליו.
הוא רוצה שכולם ידעו. טוב, שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת האורתודוקסית, השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעה תקיפה בחוגים רחבים. היא אינה מתכנסת בחטיבה לאומית ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה, גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובה, במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר, כי הקודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו בידידות הראויה, ולהכיר בעין יפה כל אחד התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיכיר, הנה זה פה, לכן לא מצאתי את זה שם, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח, שזה עוד יחסית קל ללמוד. כן, יש שם דברים טובים, יש שם דברים גרועים, אבל יש גם דברים טובים. לדבר הגון, לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו. גם להטבה הכללית של המיזוג הרוח, וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו. אלא שעוד הלאה ילך, מעבר לצורך ללמוד מן השני. יש עוד משהו נוסף שצריך ללמוד. עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה גם כן יכיר לטוב. וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו צריך הוא להיות מושפע באיזה מידה גם מהצד השולל, כדי שהשני יוכל לפתח את הכוחות החיוביים שלו, הוא צריך גם לפתח כוח של שלילה, שהכוח האחד שולל את הכוח הזה החביב שלו, מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, הוא מצילו מן הגרעון המסוכן של תוספת והפרזה. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש, הקמיצה, שלא יחסר ולא יותיר.
זה לדעתך הדבר הנכון.
מה?
לדעתך?
לא, אני לא יודע.
כמה, אני מעמיד אותך, לא, אני מעמיד אותך על דיוקו של דבר בגלל שאני חושב שזאת האמת. ומונע אותך ממשהו,
כמו שכאן הרב אומר. לא, אני למשל חושב שדתיים זה הכל שטויות לגמרי. כן? לא, אין שום דבר, כן? אני עוסק למשל רק באיסוף בולים. בשביל זה, החיים כדאיים רק כדי לאסוף בולים. לא רוצה לדעת שום דבר אחר. אז זה טוב מאוד שיש אדם אחד כזה בעולם. כי ככה לפחות הבולים יאספו כמו שצריך. ברור? ברור? ואם הוא קצת יותר מדי יתחיל להאמין לרבנים, או לכל מיני דברים אחרים, הוא כבר יפסיק לאסוף בולים כמו שצריך.
כן, אבל אותו אדם ראוי לו להגיד לי, ללמד אותי, שמה שהוא חושב זה נכון, ואמיתי.
לא, כדאי שהוא ידע, לא, הוא צריך לדעת בעומק הנשמה שלו, שזה גם להניח תפילין זה חשוב. הוא צריך לדעת את זה. והוא צריך לדעת שבגלל זה גם זה טוב שאתה נלחם בו. כן? כלומר, תבינו שיש פה, אם כן, ארבע קבוצות. יש האורתודוקסים, הלאומיים, הליברלים, ומעל לזה הרב קוק. הוא מסתכל על זה מלמעלה, ואומר, אה, זה יפה מאוד שזה נלחם עם זה, והכל, וזה. יש פה איזו אחדות שהולכת ועולה.
אבל
אולי
יש
נשמות ש... מה? מה זאת אומרת? אבל בכלל, בכלל זה הולך ונבנה.
יש...
יש... בסדר, זה יוג'ו. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מה איתו. ריבונו של עולם הוא יודע מה איתו. זה כמו של... אלו שמתו בשלושת ימי האפלה. נו, ומה איתם? אלה יש ארבע חמישיות שלא רצו לצאת ממצרים. מה קרה להם? לא יודעים מה קרה.
נטמעו בבואים.
כתוב, מתו בשלושת ימי האפלה. מה זה מתו בשלושת ימי האפלה? כלומר, בשבילך הם בחושך. אינך יודע מה גורלם. אבל לפני ריבונו של עולם, ידוע מה גורלם. זה הכוונה שמה, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. ומה עם הבן החמישי? אז כנגדו לא דיברה תורה. נכון?
השישי.
אז מי ידבר בשבילו? הקדוש ברוך הוא ידבר איתו. כן? זה על זה אנחנו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. נימן, הוא מבחינת המקום, הוא מבחינת הנותן תורה לעמו ישראל. אם אני מכיר אותו בבחינת הנותן תורה לעמו ישראל, אז כנגד ארבע בנים דיברה תורה. אבל הוא מטפל בבחינת ברוך המקום, ברוך הוא, בבן החמישי.
מה אומר בבן החמישי?
מה?
מה אומר?
הוא לא אומר כלום, הוא לא הגיע לליל הסדר.
הוא הגיע.
זה הבעיה. הרשע הוא הגיע לליל הסדר. אז טוב מאוד, יש מה לדבר איתו. יש תשובה לרשע, אבל הבן החמישי לא הגיע. לא רוצה להגיע.
הוא לא רוצה להגיע?
מה?
הרשע זה החמישי
שלו, לא? לא. הרשע אנחנו לא יודעים, החמישי אנחנו לא יודעים איפה הוא. הוא לא רשע, אנחנו לא יודעים איפה הוא. תינוק שנשבע בין הגויים.
מאיפה הרעיון הזה? לא, מאיפה הרעיון?
זה בכתב יד של הרב שושני. זה אומר לך משהו?
כן. אז כבר אומרים שאם היה שם,
לא ידעתי שיש כתב יד.
כן, אבל זה לא מבניתו, זה משושני.
אבל אנחנו
שלנו
את זה, כן, אבל הוא גנב את זה משושני.
כן.
שושנית.
שושנית.
אה?
אם היה שם,
הוא
היה נגען.
כן.
אילו
היה שם,
לא היה נגען.
אז הוא היה חמישי.
כן, אבל לא אמרת לי מי הוא. הוא
גם לא אמר בשם הרב שושני. שאלתי מנהיין, אז אמר, הנה, יש גם
חמש לשנות
שגאולה,
הוכיח
לי.
יש כתב יד הרב שושני. איפה
נראה? לא יודע. מה? הוא לא מוקרב, אלא הוא עושה תהליכים ארוכים מאוד. הרי... בדיוק. זה מה שנקרא תמה או בדרך רחוקה. מה? רק רגע, תן לו לגמור. מה? יש שלילה? התורה אמרה לא לעשות? אבל אתה לא יודע אם אתה שייך לגורל הזה או לא. אתה לא יודע, רק ריבונו של עולם יודע. כלומר, אחרי שזה קרה, אנחנו יודעים. לא. מה? כלומר, הייעוד שלהם בעולם הזה, הייעוד שלהם בעולם הזה, זה לעשות דבר מסוים, ולאו דווקא תורה ומצוות. נכון. אבל אתה לא יודע מי זה האדם הזה. נכון. וזה השלימו את התיקון שלהם בעולם הזה. למשל, התינוק שנשבע בין הגויים, אז בשביל מה הוא קיים בכלל? מה? הוא פטור מכל התורה כולה, התינוק שנשבע. לפי ההלכה, תינוק שנשבע הוא פטור מכל התורה כולה. אז בשביל מה הוא קיים? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותו? או למה הוא ברא את האפשרות שיהיו תינוקות שנשבעו? כנראה שלתינוקות שנשבעו יש תפקיד חשוב. איך הרב קוק היה קורא להרצל? תינוקנו הגדול. טוב, היא נשבטה, כן, נכון, בסדר, נכון.
אכילה. לא, התכוונתי למעמד ההלכתי של התינוק שנשבע. שלמשל יש מחלוקת רבי שמואל ורבי יוחנן וריש לקיש, מה הוא צריך לעשות כשהוא פתאום יודע שהוא יהודי. אז האם הוא צריך להקריב קורבן חטאת על כל שבת ושבת שהוא חילל, או שהוא צריך להביא רק קורבן חטאת אחד? אז זה מחלוקת. אז רבי שמואל אומרים שהוא צריך להביא על כל שבת ושבת, ורבי יוחנן וריש לקיש אומרים שצריך להביא רק אחד. יש מחלוקת. בעשרת שבת, פרק שביעי, פרק כלל גדול. בטח למדת. אז שמה... נכון, רבי שמואל מצד אחד, נגד ריש לקיש ורבי יוחנן מצד שני. חכמי בבל נגד חכמי ארץ ישראל. בדיוק, כן? ואז רבי יוחנן אומר שהוא צריך להביא רק קורבן אחד. ואילו רבי שמואל אומרים צריך להביא על כל שבת ושבת. כלומר, מה אומרים? מה? לא, לא דווקא, זה לא אשמתו, זה לא אשמתו, הוא לא ידע, אבל זה בשוגג, הקורבן מביאים על שוגג, אז לכאורה הוא שוגג. אז רבי שמואל אומרים, הוא יהודי אם כן התורה חלה עליו, אם כן על כל שבת שחילל צריך להביא קורבן, צריך לעשות חשבון כמה שבתות עברו עליו. ואילו רבי יוחנן וריש לקיש אומרים, הוא יהודי אבל התורה והמצוות לא חלים עליו, אז איזה קורבן אתה רוצה שיביא על כל שבת? בגלל הידיעה, המעבר הזה גורם לו, גורם אצלו תחושת החטא, אז הוא צריך להביא, כלומר, זה שנודע לו, זה מברר שהוא קצת שייך, אז צריך להביא קורבן. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן וריש לקיש, יש לו ייעוד מחוץ לתורה. זה לא ככה? אני חושב
ככה.
לא, זה משהו אחר. לא להרבב את כל מה שקצת שבתאי להרבב, כן, לא. אז זהו, האידאל זה ההתאחדות של הכל. כן? אבל אני כפרט לא יכול להיות כולם. אני לא יכול להיות גם יהודי וגם גוי, גם איש וגם אישה, גם מלך וגם כהן גדול וגם נביא וגם אידיוט. גם הוא? הוא לא יכול להיות הכל. אדם הראשון היה ככה לפני החטא, היה כל המציאות כולה, כן? בסדר? מה? אז מה שאומר כאן הרב, מה? טוב.